שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על גירושין בחיי משפחה. ולפני שאנחנו נתחיל את כל השיעור, אני כבר אגיד לכם סוף, איך השיעור הזה נגמר. הוא נגמר בזה שאני כעיקרון נגד גירושין, אבל יש מקרים שבהם אני ממליץ להתגרש. ואנחנו נדבר היום. מתי אני ממליץ, ולמה להתגרש, ולמה לא להתגרש. על זה השיעור. אז עכשיו אני אסביר לכם למה אני נגד, ואחר כך אני אסביר באיזה מקרים אני כן ממליץ. אז נתחיל מכמה נתונים סטטיסטיים. נתחיל מזה שלפי לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, 75% מכלל הגירושין הם ביוזמת נשים. זה לא אומר שהן אשמות, זה לא אומר שהן לא בסדר. הרבה פעמים זו תגובה להתנהגות של גברים, אבל צריך לדעת שיוזמה ברוב המקרים, ברוב המכריע, באה מנשים. 50% מכלל מכלל המתגרשים התגרשו עוד פעם. זה אחוז עצום. אם ממוצע היום בארץ, ממוצע של גירושין, זה 25, 27, זה נע משנה לשנה, אבל זה מסתובב סביב 26% כלל אוכלוסייה, בין האנשים שהתגרשו פעם ראשונה והתחתנו פעם שנייה, הם התגרשו חצי. חצי מהם עוד פעם התגרשו. כן, טוב. זה... מה? זה מקצוע שלך? אז אולי תספר לנו. אז אני חוזר בי. בבקשה, כן.
הגרושים הם לא מאלה שהתחתנו בשנה האחרונה. הגרושים אלה שמכל האוכלוסייה, שמי שהתגרש בגיל 10 שנים כבר שהוא נשוי, 5 שנים שהוא נשוי, 20 שנה שהוא נשוי. לכן להערכתי מספר זה הרבה יותר נמוך.
הרבה יותר מה?
נמוך.
כן. אני מסכים, אני מסכים שככה עושים את החישוב, זה נכון. רק העניין כאן זה שזהו החישוב. זהו נתון, זה החישוב מקובל. מה שקורה בפועל, שאפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל ככה, זה נכון, באמת. אבל מבחינה סטטיסטית, זה החישוב. כמה מתחתנים השנה, כמה התגרשו השנה. וזה, אלו הנתונים. נכון. כן, נכון. נמשיך, כן? ועוד נתון אחת, שאלה שהתגרשו, 50% מכלל הזוגות, ילדים שלהם התגרשו. זאת אומרת, אם ההורים של בעל היו גרושים, סיכויים שבעל יתגרש 50%. ואם גם אישה, ההורים שלה גרושים, אז קרוב ל-100% שהם יתגרשו. כמובן, ילדים יתגרשו, כן. את משפחות שההורים שלהם התגרשו, לילדים יש 50% להתגרש, יש סיכוי. זאת אומרת, זו טראומה מאוד קשה, זו בעיה גדולה מאוד. להערכתי... כן, ומה זה אומר? 75, כן, כן, נכון, כן, כן, סליחה, 75. עכשיו, אז מה יוצא מזה? שאחרי מוות ומחלה קשה, גירושין זה דבר הכי גרוע שיכול לקרוא לבן אדם בחיים שלו. וזה כולם מבינים. אז למה הם עושים את זה? למה הם מתגרשים? הרי זה תמיד תהליך קשה, כואב, יקר ומגעיל. למה עושים את הדבר הזה? אז יש שתי סיבות. יש דבר מוצדק ויש לא מוצדק להתגרש. מה זה מוצדק? מתי כן מוצדק להתגרש? זה כל אותם המקרים שבהם הלכה אומרת שצריך להתגרש. זאת אומרת, בעל לא מקיים כתובה, למשל, לאשתו. הוא לא מאפשר לה לשמור תורה ומצוות. הוא לא נותן לה ללכת לפגוש את ההורים שלה. סתם, באופן, לא רוצה שהיא תבקר אותם אי פעם. זאת סיבה להתגרש. מתנגד לחינוך דתי לילדים. כמובן, כשאני עכשיו אומר, זה לא פסיקה שאני עכשיו מוסר לכולם, הנה הרב אמר שצריך להתגרש, חייבים להתגרש במקרה כזה. לא. כל מקרה לגופו של עניין, וצריך ללכת להתייעץ עם תלמיד חכם, ולהיות בקשר עם רב ומישהו. אבל אני אומר כי רוח של ההלכה הוא בערך כזה. במקרים מסוימים, הלכה לא רק מתירה, אלא מעודדת שאדם במקרה כזה יתגרש. אז לכן אני לא מצטט את הגמרא הזאת. כי אנשים, גמרא זה נושא שצריך להבין אותו לעומק. אבל אני לא מדבר על מצא יפה עם עינה, והקדיחה לו גדירה, וכל דברים הללו. אני מדבר על הלכה. הלכה, משהו שהוא בפועל, זה בדרך כלל, במקרים כאלה, למשל, יש, כן. אני גם לא דיברתי על המקרה כזה שהיא רוצה לעלות לירושלים, והוא לא. זה מספיק, מבחינה הלכתית, כן? אבל אני לא נכנס לדברים כאלה. זה, אני אומר, על מקרים שהם מובנים. עכשיו, כל זה זה צד הלכתי, אבל אני אומר צד לא הלכתי, יותר צד הסוציולוגי. מתי אני ממליץ להתגרש? כמובן זה לא דבר שהוא לא חוקים, לא שום דבר, זה רק דעה אישית, אישית שלי, זה לא אמת, אנחנו לא יודעים עכשיו אמת, אלא דעתי, הצנועה. אני אומר ככה, יש כמה סיבות שכדאי להתגרש. אחד, זה כשיש סכנת חיים. למשל, אם הוא מרביץ לאשתו, או אשתו מרביצה לבעל. במקרה כזה, אני ממליץ להתגרש. למה? בגלל שמכות זה דבר שהוא מסכן חיים. אנשים חושבים, לא, אני לא התכוונתי, ונתתי רק כי כעסתי, וכו' וכו', אבל זה הכל בסרטים, הם רואים שבום, בום, בום, מכות, זה לא... מכות זה דבר שיכול להרוג. לא התכוונתי דווקא לתת לרקה מכה, וזה, כל זה שטויות. לא ידעתי שהיא תיפול דווקא על האחורה, על הראש, ברגע שעשה, זה דבר שהוא מסכן חיים, צריך במקרה כזה, או להתנות שהולכים לטיפול, בטיפול רציני, ממשי, והוא לוקח על עצמו להפסיק וכו' וכו', או באמת להתגרש. גם אם זה לא מכות, סתם, עצם סכנת חיים זה דבר שהוא, למשל, הוא זורק סכינים על ידה, לא פוגע, על ידה, בום, נתקע. זה דבר, מספיק. זה סיבה אחת. סיבה שנייה שצריך להתגרש זה התעללות. כשהוא מתעלל בה, או להפך, היא מתעללת בו. מה זאת אומרת שמתעללים? מתעלל זה לא היא לא מבשלת לי אוכל שאני רגיל מהבית. איזה התעללות, כן? אני לא מדבר על סוגים כאלה. אני מדבר על התעללות, זה משהו שהוא ממש, מישהו שהוא התעללות כפשוטו. כן, התעללות נפשית, אבל זה לא שהוא קורא לה טיפשה. לא זה ההתעללות. אני אומר, זה התעללות כזאת שממש הוא מתנהג איתה בצורה סדיסטית. הוא יורק לה בפנים, לא חד פעמי, כן? זה הכיוון. דרך אגב, הדברים שאני אומר לכם, זה דברים שאני טיפלתי בהם, זאת אומרת, אני ואשתי, אנחנו עוסקים בייעוץ, ייעוץ זוגי. ואנחנו עובדים בזה כבר 15 שנה, כל יום כמה זוגות אצלנו בבית, בנושאים האלה או אחרים, אנחנו מטפלים בזה הרבה. וכל המקרים שאני אומר לכם, זה מקרים מהמציאות, מהחיים. אז למשל, כאלה דברים, זה היו אצלנו, שאחד מבני זוג מתעללים, ממש מתעללים, באופן סדיסטי באחר. כל מיני דברים שמתקשר בטלפון ועושה את עצמו כאילו הוא סוטה מין שמדבר איתה, מפחיד בלילה, היה אחד שהיה היא שכבה על המיטה, אז הוא התקרב עליה ועשה גזים לפנים שלה. זאת ההתנהגות. זאת אומרת, יש אנשים התנהגות מגעילה, רעה, של רשע ממש. אז דברים הללו, זה במקרים כאלה שהוא משפיל את צלם אלוקים שבה ממש, זה אני ממליץ להתגרש. שם מביאה לו אוכל, אז הוא לוקח את הקערה ושופך את זה על הרצפה ומכריח אותה לנקות וזה זה, כי משהו שם היא לא שמה מספיק מלח או משהו כזה, כל מיני דברים, קובל עם המנעול ושרשרת למערכת עסקה ועוד כל מיני דברים. כל זה אני ממליץ להתגרש. כמובן, כמו שכל זה מה שאמרתי, זה בהתייעצות עם רב, עם תלמיד חכם, זה דברים שהם כל מקרה לגופו של עניין. אבל כל מה שעכשיו אמרתי לכם, מקרים שהם מוצדקים לעניות דעתי להתגרש, כל המקרים הללו הם רק 10% משלל המקרים. כמעט 90% מכל האנשים הם מתגרשים לא בגלל זה, אלא בגלל מה? שהם לא מסתדרים אחד עם השני. בגלל מערכת יחסים אחד עם השני. היא לא מכבדת אותי, או בגלל שהוא קמצן, או הוא לא עובד, כל היום יושב בבית, או איש תלתנית. ואלו עיקר הסיבות, זה רוב המקרים שאנשים מתגרשים. ולעניות דעתי, הסיבות הללו הן לא מוצדקות, לא טוב שמתגרשים. למרות שהתוצאות הן קשות, מראות, מקלקלות חיים, ועם כל זה, אנשים מתגרשים בגלל שהם לא מסתדרים אחד עם השני, פשוט לא מסתדרים. זה הכל, זה כל הסיפור. למה? למה הם עושים את זה? למה הם הולכים לשלם דמי מזונות של שני שליש של המשכורת של בן אדם? תלוי כמה ילדים יש לו, כן? אבל זה יכול להיות שני שליש של המשכורת. הוא משלם 20 שנה, ומישהו אחר מגדל ילדים שלו, ועוד ועוד, ומביא נזק לילדים שלו, וכל כך הרבה צרות. למה שיעשה את זה? בגלל שהיא לא עושה משהו בגלל שהוא דיבר לא יפה עם אבא שלך? למה אנשים נכנסים לזה? והתשובה היא, זה בגלל הומיאוסטזיס. מה זה הומיאוסטזיס? זה מערכת, זה מין, המונח הזה הוא מונח בא מעולם הביולוגיה, אנטומיה. זה בדרך כלל זה מנגנון בתוך הגוף שהוא שומר על יציבות המערכת. למשל, יש לנו חום 37 מעלות של הגוף, צלסיום, 37, גם אם אנחנו נעמוד במינוס, בקור מינוס 50, חום הגוף יישאר 37. ואם אנחנו נעמוד בחום פלוס 50, חום הגוף יישאר 37. למה? כי יש מנגנון שהוא שומר על יציבות המערכת, שהיא לא תשתנה, שככה זה יישאר, לא תזוז. והמנגנון הזה נקרא הומיאוסטזיס בביולוגיה, ואותו משתמשים, אותו מנגנון יש לנו גם מבחינה פסיכולוגית, באישיות של כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש מערכת ששומרת על יציבות האישיות הפסיכולוגית, צורת קליטה והתנהגות פסיכולוגית שלנו, מה שאנחנו. לכן, כשנפגשים שתי כוחות של בעל ואישה, יש לכל אחת מהם קליטה, תפיסה, מה זה צריך להיות, מה הוא נכון, איך צריך להתנהג. נגיד, הוא משום מה, יש לו מערכת הומיאוסטזיס שלו אומר שאם הוא אמר משהו, אשתו צריכה לעשות, היא צריכה לשמוע. כמובן בצורה נחמדה ויפה וזה וזה, עם הרבה כמובן, אבל יש איזושהי קליטה כזאת, מין תפיסת עולם שלך, שהרי אמרתי לה, אז היא צריכה לעשות. וכשזה לא קורה, כי לה יש אצלה תפיסה, תבנית החשיבה שלה, היא הפוכה. אתה לא אבא שלי, או אתה לא מנהל שלי, או אף אחד בעולם לא יגיד לי מה לעשות. או למה שאני... זאת אומרת, יש לה קליטה הפוכה. עכשיו, שני אישויות נפגשות, והן... בשלב מסוים של החיים פתאום מתחילים להרגיש התנגשות בין התפיסות, אז אדם רגיל, מה שצריך זה שהם הופכים להיות יותר גמישים, נכון? זאת אומרת, היא יותר מבטרת, הוא יותר קצת מבטר, הוא מתגמש, היא קצת פחות, והם מתחילים למצוא את הקשר, את המכנה משותף ביניהם, הם לומדים לכבד את הרצון והם מתפתחים ואז פותרים את הבעיה. אבל הומיאוסטזיס לא נותן להם לעשות את זה. הוא אומר, לא, אני צודק. ואז הוא לוחץ מאוד מאוד על בן אדם ליצור משבר. הם מעדיפים ליצור משבר, זאת אומרת, בניסיון, בתקווה, לשבור את צד השני, מאשר להתאים את עצמו. כי להתאים את עצמו זה לפעול נגד הומיאוסטזיס הפסיכולוגי של עצמו. אז בעצם מה שצד השני עושה, כל אחד כן עושה לצד השני, זה שמנסה להגמיש אותו, לשבור אותו. עכשיו, 75% מכלל המתגרשים, מתגרשים בלי טיפול מקצועי. זאת אומרת, כולם, מי שמתגרש, חייבים לעבור ברבנות יועץ. שם יועץ, יועצת. וכשמגיעים לרבנות, אז שואלים אותם, אתם רוצים ללכת לשלום בית או לגירושין? אומרים, שלום בית או גירושין, לא משנה, שולחים אותם לייעוץ. חייבים לעבור. אבל אנשים שהגיעו לרבנות זה כבר מאוחר מדי. יש כאלה שבאים לשלום בית, אז זה כן עוזר. אבל זה מצב מאוד מאוד קשה. וזה הופך להיות בעצם משהו פורמלי, פשוט תחתום לי, תשחרר אותי, תעזוב, אני כבר החלטתי. תן לי ללכת. אז מבקשים ממנו לחתום, זהו, להתראות. אז... זה אי אפשר לעשות טיפול מישהו שהוא לא בא לשמוע. אז, אבל ביוזמתם אנשים, עוד דרך אחד, כן? אבל ביוזמתם אנשים הולכים לייעוץ זוגי רק 75%, פחות, 25%. סליחה, עוד פעם?
צד אחד אומר שהוא צריך לייעוץ.
סליחה, עוד פעם?
צד אחד אומר
אני לא הבנתי את השאלה. צד אחד... כן, הוא אומר, בסדר. כן. לא משנה. אני מבין, כן, כן. מגיע, כן, מגיע. אז או שזה לא ייעוץ באמת טוב, או שזה לא נקרא ייעוץ בכלל. הוא בא פורמלית. אבל בדרך כלל יועץ הוא מספיק ער לבעיה הזאת, שהוא שואל את האדם מה קורה, ואם באמת הוא רואה שיש משהו שתקוע, אז הוא יציע לו לרוב לעשות טיפול אינדיבידואלי, רק הוא והוא.
מה
לא מסכים, אז אני מדבר על זה. אנחנו עכשיו לא אומרים איך לפתור בעיות בזוגיות. שיעור שלנו על משהו אחר. שיעור שלנו הוא על למה אנשים מתגרשים ומה לעשות כדי להפחית בגירושים. אז אני אומר, זה מקרה שצריך לטפל בו בנפרד. אני מדבר על אותם שכן מגיעים וכן רוצים, ואז כאלה בערך רק... סליחה? לא, לא, לא. מאלה שמתגרשים, רק 25% לפני הגירושים הלכו לייעוץ. אבל רוב רובם לא. כן, בבקשה? כן, ודאי, ודאי. זה, אני לא יכול להגיד לך כמה, אבל אני יודע, אליי היו הגיעו עשרות זוגות, אליי ולאשתי, אנחנו ביחד עובדים, הגיעו אלינו עשרות זוגות במצב כזה שהם או היו כבר הגישו את התפסים לרבנות, או לא חיו כבר יותר אחד עם השני בכלל, רק שהם פורמלית עדיין עוד לא התגרשו, או שבאו ואמרו, זה תחנה האחרונה, וזה אין לנו שום סיכוי, ואנחנו זה וזה, והם עשרות כאלה זוגות, הם חזרו, וחיים היום, אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים פידבק מדי פעם, חיים ויחסים טובים והכל. הם חזרו לחיות נורמלית, חיים טובים. לא, אין לי סטטיסטיקה, יש לי רק ניסיון מהחיים, וזה הרבה, הרבה הרבה. זה אנשים לפעמים חושבים, אין סיכוי וזה, ואין עם מי לדבר, ואין שום דבר, וזה נפסק, וכבר אנחנו זה, והכל פתאום מתהפך, וזה לא צריך הרבה דרך אגב. זה כאילו, זה לא מי יודע מה שם, זה לא שנים של עבודה, ממש לא. אנשים מבינים, קולטים, משנים, ופתאום נפתח להם עולם חדש וחיים נפגשים, חיים טוב. טוב, אנחנו... אנחנו נעצור בינתיים כאן. ובפעם הבאה אנחנו נמשיך מרעיון הזה הלאה. כן, בבקשה. יש, שרוצים להתחתן. לפני חתונה, גם זה יש. כן, כן. כן, כן, אבל מי שמחליט בדרך כלל זה, כאילו אתה באים שניים עכשיו, איך הוא יחליט על פי שמות, על פי גימטריה, על פי גימטריה, בדרך כלל זה, אם אתה תחייב אותו, לא, לא, יש, כן, זה לא, אני לא מאמין ב... אני לא מאמין ביכולת הזאת של בן אדם לדעת. אז זהו, אני לא יודע אם יש כאן. נביא יכול לעשות דבר כזה, אבל מישהו אחר, אני לא מאמין. אם כי אני קראתי כמה מקרים קרו שם, גדולי ישראל היו עושים פה ושם, אבל אלה שעושים את זה כבר... כמו שמישהו שמסך גימטריה בין אברהם ושרה, ויצא שהם לא מתאימים אחד עם השני. אני לא הבנתי את השאלה. שאחד מזוגות, מה הוא מגלה נטיות? לא, 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 לא. אני מבין את השאלה. תראה, זו שאלה צדדית. אני מבין, אני מבין. לא, אני אגיד לך. זה נושא רחב. רחב לגבי נטיות הפוכות וכל זה. זה הרבה צריך לדבר על זה. אני אגיד לכם את זה רק בשני מילים, כדי לא להמשיך, כי זה נושא בפני עצמו. אבל בקצרה אני אגיד לכם. זו שאלה חשובה, לכן אני מתייחס לזה. מכלל אוכלוסייה יש אפס, אולי כך נגיד. בגדול, נטיות הפוכות יש שני סוגים. יש כאלה שהם מטבע כאלה, וזה לא ניתן לשנות. יש כאלה. ויש כאלה שהם, אצלם נטיות הפוכות, הם חברתיות. וזה ניתן לשנות. הם משתנים. למשל, ביוון העתיקה הקשר בין גבר לגבר היה קשר נורמלי. זה היה כמו קשר בין אישה, גבר ואישה. רוב גדולי הפילוסופים הם היו הומוסקסואלים. זו הייתה נורמה. ולכן זה מתרבה. כשעושים איזה מצדים ותהלוכות ופרסומות ומקבלים חוקים וכל זה, אז הנטייה היא כזאת שתכונה הזאת יכולה להתרבות. כי רוב בני אדם בעולם הם מה שנקרא ביסקסואלים. זאת אומרת, הם יכולים לפתח תכונות כאלה או תכונות כאלה, תלוי בתרבות שהם חיים בה. ויש רק אחוז קטן מאוד אנשים שזה לא תלוי בתרבות, שזה מבנה הפסיכולוגי שלהם. ואותם אי אפשר לשנות. כל השאר אפשר לשנות. אבל זה מערכת מאוד מאוד מורכבת שנוצרה, לכן כל מי שאומר שאפשר לשנות עושים נגדו עליהום ומלחמות, ולכן יש בזה בעיה גדולה. אבל לכן, מה שאתה שואל, אם זה השפיע לחיים משפחה, ברוב המקרים אפשר לתקן, אם אדם רוצה, כמובן. טוב, ממשיכים.